החיים עם הסופר חיים ולדר. עברנו את חנוכה, וזה הזכיר לי איזה משהו שקרה לפני כמה שנים, אולי 10 שנים. הרי אחד המפיינים של חנוכה זה שפע. שפע של אירועים, הדלקת נרות, אירועים משפחה, שמן, קמח, פחמימות, רק השבע של דיאטות, עד פורים, חוזר וחלילה. אתם יודעים ששמן זה משהו שממכר. יש כאלה, אמר לי פעם איזה מסעדן, לא מסעדן, הוא אומר לי במרמור, אמר לי, כשיש אוכל טעים, תדע לך שיש בו הרבה שמן. כדי לעקוף את זה, צריך חומרים מאוד מאוד יקרים. ותראה, אנחנו צריכים לקושש אחרי לקוחות, ואלה ששמים שמן הכי זול, וגם עושים עליו 20 סיבובים, הם אלה שעושים את הכסף. אבא שלי, שיחיה, היה בשלן מעולה. כהונגרי גאה, יכולת לראות אותו מכין מגוון רחב של מוצרים, מקוגל ירושלמי, דרך חיל בתימני, בואכה גלה פולני, סחוק חריף, ועוד ועוד ועוד, קובה, כל מה שאתם רוצים. לא שלאימא שלי, אשתי הבריאה, היה חסר, היא הייתה בשלנית בפני עצמה, אבל לאבא שלי, מלבד הבית, היה קר נרחב להתנסויות קולינריות. קהל יעד רחב במטבח הענק של שיבת תפארת ישראל בחיפה, שם בשל אבי לכל אורח קבוע ומזדמן, לכל נזקקי חיפה, וסתם למתפללי בית הכנסת, לתלמידי הכוילי, לסמכות. חשוב לי להעביר שאבא שלי מעולם לא לקח שקל אחד על אוכל או על תבשיל, הכל היה נטו חסד. לאחר תהליך הייצור, יהיה תהליך ההפצה, שזה אנחנו היינו צריכים לעשות, היינו מעבירים לכל מיני נזקקים, לכל מיני בעליות הגדולות של חיפה. זה היה סיוט אמיתי, אבל איך אבא שלי אמר, אני מלמד את הילדים שלי להיות סבלים, כי מה שצריך בחיים זה לדעת לסחוב. ברגע שתתאמנו על זה, שום דבר לא יפיל אתכם. אני עצמי לא הצלחתי להתחבר לנושא הבישול, וזה אומר שהידע הקולינרי שלי מסתכם פחות או יותר בחנת חביתה, מקסימום עם פטריות. תמיד חשתי נחיתות במשפחה לנוכח הבורות שלי בנושא בישול, שכן אדם ממוצא הונגרי שלא יודע לבשל, דומה לפולני שסוגר עסקה בלי להתמקח, או לצ'למר שלא יודע לקרוא בתורה בטעמים, או לרומני שלא יודע, נו טוב, העיקר הבנתם את העיקרון. יום אחד, לפני כעשור, החלטתי שדי עם זה. אחרי לא ייתכן שאדם כמוני שיודע לבשל אנקדוטה לכלל סיפור, לא יכול לעשות דבר פשוט כמו סעודת גורמה. מה עשיתי? בשקט בשקט הלכתי לחנות בשרים, רכשתי את נתח הבשר הכי יקר שהומלץ על ידי המוכר, רק כך רכשתי כמה ספרים בנושא בישול, לאחר הצצה או שתיים בספרים, ערכתי מסע קניות בחנויות תבלינים למיניהם, כדי שיהיו לי את התבלינים הכי ייחודיים שרשומים שם בספר. הרי אני צריך להפתיע, לא? ובבוקר אחד שהבית היה ריק, הסתערתי על ארוחת צהריים הכי מפתיעה שהייתה אי פעם. בהתחלה הכל התנהל כשורה. אל תחקרו אותי על התהליך, אני זוכר שעשיתי משהו בקטע של לשלוק את הבשר, לרקח אותו, עוד כמה תהליכים, ואז הגיע שלב הטיבול. על שני תבלינים שמתי עין כבר בהתחלה. מדובר בבזיליקום וזנגוויל. אל תנסו לחקור אותי למה. אני משער ששמות המשונים שלהם עשו לי את זה. כמובן שלא פסחתי על רוזמרין, זעפרן, עלי דפנה, כמון, קורקום. יאמר לחובתי שלא שום מושג מה עושים התבלינים האלה. מה טעמו של כל תבלין. זה בגלל 40 שנות צריכה פסיבית של ארוחות, ללא התערבות באופן הכנתם. אני בוחר במתכון הכי אקזוטי שראיתי באחד הספרים. מפזר מלח, פפריקה חריפה, מתוקה, פלפל חריף למרות שלא היה רשום, איזה מחווה נוסטלגית לקיגל הירושלמי, ואז מגיעה התפנית שבעלילה. קורת רוזמרין היה רשום שם. אני רכשתי חצי קילו מהמוצר. באמת שמתי לב שהמוכר מסתכל עליי בעיניים אחרות שאני פירשתי כמעריצות. כל בעיה שלי כנראה. אז מה הקמצנות הזאת של אורחי הספר שכותבים קורת? אני לרוזמרין, יש לי כבוד. לכן שמתי 5 כפות. להפתעתי גם לגבי הזנגוויל גילה עורך הספר חסכנות מופלגת, ואני הבנתי שמדובר באיש ענין טעם שמנסה לעשות אוכל אחר. לא אני. חצי כוס זנגוויל נראה לי כמו כמות הוגנת. פה החלה מלחמת כמויות, כי משעה שניתנה הרשות לטבח לטבלן, כבר אינו מבדיל בין טבלין לטבלין, ואני שכבר דמיינתי את המבטים המעריצים של רעייתי וילדיי, התחלתי להיכנס לבולמוס של טבלון. קרקום, קרמון, זעפרן בכמויות, בזיליקום שנראה לי משום מה בריא ומכין ברזל ואבץ. ואז הוספתי מים וירקות, וחיכיתי לסיום הבישול. כיוון שהתהליך ארך הרבה יותר מאשר תכננתי, עת עת החלו להפציע ילדיי, ובהחלט הגיבו בשמחה על היוזמה שגיליתי, והמתינו בציפייה לסיום הבישול. בינתיים ערכתי שולחן מנחים, סכום של שבת, כוסות של חגים, מנה ראשונה, ואז הגיעה העת למנה המרכזית. מרוב שהייתי שקוע בצלחות, הכוונה להנחת גוש הבשר בצלחת מוקף בפירה וירקות בצורה אומנותית, ובהגשה, לא כל כך עקבתי אחר תגובות בני המשפחה והמבטים שהם שיגרו זה לזה. והם שיגרו. אך כשסיימתי להגיש, התיישבתי ליד השולחן, קלטתי שמשהו מאוד שקט קורה שם. איך? אני שואל. אין מה לומר, אומר צביקי זיכרונו לברכה. בשביל פעם ראשונה הבא, זה היה מעולה. זה היה צלצול ההזעקה הראשון. מה זה התבלין הזה שמאוד מרגישים אותו שם חזק של האחת הבנות? זה אפרן, אמרתי בגאווה בלתי מוסתרת, כבר תפחתי לעצמי על השכם, על זה שלא שמעתי לכל העיצות החיתופל על קורת. יש כאן איזה תבלין בטעם כנמון, אומר מוישי. זה היה נגביל, אמרתי, למרות שמעולם לא טעמתי, זה היה נשמע לי נכון לומר. לא טוב, מרוב מחמאות אתם לא נותנים לי לאכול, אמרתי בחצי טרוניה, חצי ענווה ושלושת רבעי גאווה. ואז טעמתי. טעימה אחת, לא הייתי צריך יותר כדי לדעת שהמשפחה שלי עשתה כאן מעשה חסד עצום, שלא העלתה קולות שבר נוראים ושלא קיימה עצרת מחאה. תקשיבו, זה הדבר הכי נורא שנכנס לפי מאז נגמלתי מהבקבוק. אין לי שום מילים, ואני איש של מילים, שיכולת לתאר את הזוועה הקולינרית הזו. רציתי ארוחת גורמה, קיבלתי אסון קולינרי. לו הייתם מסעדן, זו הייתה עילה לתביעה, לצו סגירה, צו הריסה וועדת חקירה. אמרתי לילדים, תניחו את המזלגות, היום אנחנו אוכלים שניצל סויה, והפעם הראשונה שלי כשף, הפכה לפעם האחרונה. אנחנו נחזור ליותר מדי. לפני כמה חודשים התאשפז אבא שלי שיחיה בשל בעיה רפואית. בשלב מסוים נוצר הצורך לעשות בירור אצל עסקן רפואי ידוע. ואני נזעקתי לשם והמתנתי למסמכים שהגיעו מהדואר האלקטרוני של בית החולים. לצערי, האחות הראשית סירבה משום מה לשלוח במייל של בית החולים והסכימה רק להוציא דפים מהמדפסת. אחיותיי נאלצו למצוא מישהו שיצלם להם. כי אין להם וואטסאפ, ישלח להם בפקס, והתוצאה של זה הייתה קטסטרופה. מאוד היה קשה לקרוא את המסמכים. עוזרו המסור של הסקן הרפואי אומר לי, תראה, הסקן הורה לנו להימנע מלהביא לו מסמכים בלתי קרים שכאלה, כי הם דורשים מנו זמן רב, ואין לו את הזמן הזה. אבל אני הולך בכל זאת להכניס את המסמכים האלה, ולהתמודד עם הביקורת שלו. אתה יודע למה? כי כשהייתי נער, נהגתי לבקר בחיפה אצל הדוד שלי. זה היה בימים שבחיפה לא היו כמעט חרדים. הייתי מגיע לישיבת תפארת ישראל להתפלל, ולמעשה הרגשתי די בודד, כי לא הכרתי איש. אבל איש אחד היה תמיד ניגש אליי, מתעניין בשלומי, שואל אותי אם אני רעב, ועוד לפני שעניתי לו, היה לוקח אותי למטבח של הישיבה. הוא מחמם לי סעודת מלכים דשנה. עברו מאז כבר 40 שנה, הוא אומר לי, וכעת אני רואה את השם של האיש היקר הזה על המסמכים. הוא זה שצריך את תשובתו של העסקן. ואתה רוצה לשמוע משהו? הוא הולך לקבל אותה. לא משנה מה איכות המסמכים שהצלחתם לשלוח. מסתבר שבנתינה אין דבר כזה יותר מדי. חשבתי על איזה שיר, שיר שכהן הציע לי, הטכנאי, זה שיר שהזמר שלו קוראים לו זנגוויל. 03-593-93. השיר נקרא למדני לעשות. אני לא חושב שבישול יהיה הקטע שלי.
Lamdaini lasoiz, oi retzoi neichu, oi kia tua tu eloi koi. Lamdaini, lamdaini, lamdaini lasoiz, oi retzoi neichu, oi kia tua tu eloi koi. Lamdaini, lamdaini, lamdaini lasois, oi retsoi neichu, oi kia tu atu eloi koi. Oi lamdaini, lamdaini, lamdaini lasois, oi retsoi neichu, oi kia tu atu eloi koi. Lamdaini, lamdaini, lamdaini lasois, retsoi neichu, oi kia tu atu eloi koi. Lamdaini lasois, oi retsoi neichu, noi kia tua tu eloi koi. Oi lamdaini, lamdaini, lamdaini lasois, oi retsoi neichu, noi kia tua tu eloi koi. Oi lamdaini, lamdaini, lamdaini lasois, oi retsoi neichu, oi kia tua tu eloi koi. Lamdaini, lamdaini, lamdaini lasois, oi retsui neichu, oi kia tua tu eloi koi. Lamdaini, lamdaini, lamdaini lasois, retsui neichu, oi kia tua tu eloi koi. Lamdaini lasois, ai retsui neichu, noi kia tua tu eloi koi na ho. Oi lamdaini, lamdaini, lamdaini lasois, oi retsui neichu, noi kia tua tu eloi koi. Lamdaini, lamdaini, lamdaini lasois, oi retsui neichu, noi kia tua tu eloi koi. Lamdaini, lamdaini, lamdaini lasois, oi retsoi neichu, noi kia tua tu eloi koi. Lamdaini, lamdaini, lamdaini lasois, oi retsoi neichu, noi kia tua tu eloi koi.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חי תמיד איתי.
מגבעת חדשה ויוקרתית מתנת ברון קובעים יכולה להיות שלכם.
חנוקליק.
חנוקליק. המשחק המדליק והחדשני ממשיך. הצטרפו עכשיו ותוכלו לזכות בפרסים מדליקים. ההצטרפות באתר כל חי. למשחק הטלפוני חייגו 039-039-039 ותשלום חד פעמי בסך 10 שקלים בלבד.
אל תפספסו, ימים אחרונים לפני הגרלה. הצטרפו עכשיו להגרלה על דירת פאר בירושלים בשווי מיליון דולר. והכסף מהגרלה למען עסקים חרדים שנפגעו מהקורונה. קרן עם ישראל חי, שנה שלישית של הגרלה חלומית. התקשרו עכשיו, כוכבית 6499, כוכבית 6499.
בהתחלה כולם כעסו כשהוחלט לסגר בחגים בלי מפגשים משפחתיים. אבל אני בתוך תוכי שמחתי. פחדתי לפגוש אנשים. איך אפשר כשמשתוללת בחוץ מגפה? אבל כשהסגר נגמר, לא הייתה לי ברירה. החששות היו כבדים, התחלתי ממש להרבות בתפילה שלא ייפגע. מקפיד לשטיפת עיניים ביסודיות לפני ואחרי כל פעולה, אבל הכי קשות היו המחשבות שלא נתנו לי מנוחה. התקשרתי למוקד הקורונה שבית חם, וכבר בשיחה הראשונה הרגשתי הקלה. היום אני כבר מצליח להישמר בפרופורציה הנכונה. אז אל תישארו לבד עם המחשבות. פנו לבית חם.
בית חם. מבינים בנפש. 1-599-510-550.
יש סגר, אין סגר, בלי נדר, יהיה בסדר. צאו לחל"ת, בעצם חזל"ת. כלום לא ברור, העסק חלש. בודק את העו"ש, מחזיק את הראש. מספרים מטפסים, מתחיל החשש. עמלות, הוצאות, הורדות, הלוואות. אין לי אוויר. מה זה, כל ההכנסות?
הקורונה הכניסה אתכם לסחרור? פאגי מזמין אתכם להתאזן מחדש. פיתחו חשבון בפאגי ותיהנו מחבילת הטבות שתעזור לכם להגיע לאיזון כלכלי. לפתיחת חשבון אונליין, היכנסו לאפליקציית פאגי. לפתיחת חשבון על ידי נציג, חייגו כוכבית 3360 או היכנסו לאתר. פאגי, שותפים לדרך חיים.
מודה, אני
לבד. להתעורר כל בוקר בבית משלכם, בקהילה שאתם אוהבים, ולדעת שאתם במרכז. הצטרפו לאחוזת ארץ, פרויקט המגורים של הקהילה החרדית בבאר יעקב, ותדעו שהגעתם אל המנוחה והנחלה.
אחוזת ארץ, במרכז, במרכז, בונים קהילה במרכז.
בבחירת הדירה המושלמת שלכם, חייגו כוכבית 5037, כוכבית 5037.
בונים קהילה במרכז.
בהוראת משרד הבריאות, הטבת מכבי שלי בדבי וולף עומדת להסתיים. השתתפות של מעל ל-2,000 שקלים על הסרת שיער בלייזר. נותר שבוע אחרון. אל תפספסו. דבי וולף רפואה אסתטית. 1-700-500-401.
לארח ולהתארח? צריך להמתין. למים חמים? ממש לא. בחורף הזה, התקדמו למחמם המים של פסגז ותהנו ממים חמים ללא המתנה 24 שעות ביממה. פסגז, כוכבית 9636.
השנה לא סופרים מלאי. בשיא החשמל והמיזוג, מאות מוצרי חשמל ממחירי חיסול מלאי הזולים ביותר. הזדרזו!
שיא החשמל והמיזוג.
לבירור הסניף הקרוב 03-504-5000.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
ועכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חי תמיד
איתי. 03-593-93, אנחנו עם מאזין או מאזינה, ערב טוב.
ערב טוב.
כן.
קודם כל, תודה רבה על התוכנית.
תודה.
וכל הפעילויות של הילדים, התרייג וכל וכולי וכולי.
תודה.
אנחנו מאוד נהנים, ממש יישר כוח. עכשיו השאלה שלי כזאת, יש לי ילדה בת 16.5, שקצת מאתגרת מבחינה חיצונית. הילדה מאוד ערכית, ילדה מאוד טובה, ילדה שיודעת להסתדר בחיים, אבל יש לה כל מיני דברים חיצוניים שהיא עושה שהם שונים מהמהות שלה.
כמו?
כמובן, זה דברים חברתיים כאלה. כל מיני סגנון חיצוני של לבוש ושל איפור יותר בולט מאשר סטנדרטי ורגיל. של סוג של הבלטה כזאת היא שונה קצת. השאלה איך אני אמורה להגיב על זה.
לא הבנתי, תסבירי לי איפה פה הבעיה. תגיד לי משהו, דוגמה שזה בעיה.
איפור גס מדי, לא סטנדרט ועדין, או לבוש זרוק כזה, מרושל יותר.
היא לומדת בסמינר רגיל?
כן, תיכון רגיל, בטח.
וזה לא יוצר לה בעיה?
לתיכון הולכים בצורה די לפי התקנון.
אוקיי, אז אני שואל, זה מה ששאלתי, זה לא יוצר לו בעיה?
לא יוצר בעיה, כי אני בתוך הבית שלי, בערכים שגידלתי, לי זה מהווה סגנון שונה.
שמה אין לה בעיה, שמה כולם הולכים ככה?
לא.
אז למה זה לא
יוצא בעיה? אפילו יותר גרוע. אפילו יותר גרוע.
יותר גרוע. אז מה את רוצה?
כן, היום זה סיגנון שיכול.
אז את לא יכולה לבקש מהילדה שלך ללכת אחרת מהמוסד החינוכי שהיא לומדת.
לא רק המוסד, כל הסיגנון של כל המוסדות והחברה שהיא נמצאת בה.
אבל זו החברה שאת נמצאת, אז מה את רוצה לעשות?
כן, אבל אני שואלת, אני בתור אימא שגידלתי לערכים מסוימים גם חיצוניים אחרים, שאני נתתי פתיחות וזרמתי עם המון דברים שלא מתאימים לי.
לא הבנתי, אבל מה את מצפה? שהיא תלך אחרת ממה שהבית ספר שלה
לא,
הולך?
לא, 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 בגדר הנורמה, לא בגדר איזה משהו קיצוני ומוזר. לא איזה צולית, כי זה לא יתאים, זה יהיה מוזר.
בסדר, אבל יש דברים... אבל לכן שאלתי, האם בסמינר שלה ככה הולכים?
יש כאלה ויש כאלה. ולא, אי אפשר להכליל.
איך היא בלימודים?
שתעבור את הבגרויות בעזרת השם.
עוד פעם, מה?
שאני מקווה שהיא תעבור את הבגרויות בעזרת השם.
זה לא תשובה. היא טובה או לא טובה?
היא צריכה להתאמץ המון כדי להצליח.
טוב, אנחנו... מזכירה לי אסיפת
תומים. לא, אני לא אגיד על הבת שלי שהיא לא טובה, כי יש פעמים שהיא מצליחה ויש פעמים שלא.
כן, אבל להגיד, מעניין, להגיד על הלבוש שלה שהוא זרוק לך בעיה, להגיד על לימוד את
פתחילה. לא, כי זה הדברים שבולטים החיצוניים האלה, שהם שונים מהמהות שלה.
אבל זה בדיוק הנקודה שהחיצוניות פחות חשובה מהפנימיות. בואי, הלימודים זה...
הפנימיות זה לא הלימודים, הפנימיות זה דרך ארץ, זה ערכים.
אבל ערכים, בגדים זה לא ערכים. ערכים זה ערכים. היא מתפללת, היא מברכת, היא...
מקסימה, ברור.
כן.
יש לה אופי מדהים. היא מסתדרת עשר, היא בחורה ברמה רוחנית, שהיא בחורה כנועה, היא בחורה מדהימה, היא בחורה שמקבלת. בגלל זה קשה לי כאילו להבין את הקונפליקט הזה, כאילו ממה זה נובע. כאילו בוא אני אתן דוגמה, אולי זה קצת קיצוני. כאילו אין בעיה שילדה בגיל הזה תתאפר, אני נותן את הקטע הזה. השאלה באיזה רמה ואיזה מידה ואיזה מינון. מינון גס זה לא מתאים. וגם אני לא מבינה כאילו מה מושך אותה להתנהג בצורה כזאת.
אני אגיד לך משהו, אני ספק, אני שואל את עצמי אם אני צריך לענות על השאלה הזאת, מפני שאני לא רואה את עצמי רב או פוסק הלכה או דברים כאלה, אני יותר יועץ חינוכי שמנתב, הורים לעשות את הדבר הנכון. זאת אומרת, לצורך העניין, אני באמת לא רוצה להביע דעה בנושא הזה. דעה מה לעשות, כי זכות כל הורים לחנך את הילדים שלהם כפי שהם רוצים, זה זכות מוקנה. זכותו של בן אדם לחנך את הילד שלו, לכל דרך שהוא רוצה, כל עוד היא לא דרך פוגעת. עכשיו, אני רק עוזר לבן אדם לעשות זה בלי לפגוע בנפשו של הילד, או בצורה הנכונה. אוקיי? עכשיו, מה שאני מנסה להגיד, זה שאחד הכללים זה שהמוסד החינוכי אליו אתה שולח, הוא סוג של מראה. זה סוג של מראה, זה סוג של מדיד. ואם, לילדים שלי תמיד אמרתי, כל עוד המוסד החינוכי מוכן שתלכו ככה, תלכו ככה. לא מוכן, אתם לא תלכו ככה. חד משמעית. זה היה הגבול. וזה עזר לי בכל, זה עזר לי גם לא להגזים בבקשה, וזה עזר לי גם לא לתת לילד להגזים בהפרה. אוקיי? זאת אומרת, זה אחד הדברים, המוסד הלימודי היווה לי איזה סוג של מדיד. ולכן, אני חושב עכשיו, יש ילדים שיותר, או ילדות שזקוקות יותר בגלל איזה חוסר ביטחון מובנה, בגלל דבר כזה. וכל עוד אין לזה השלכות אחרות, שוב, ושזה לא נוגד, אני מדגיש, זה לא נוגד את החוקה של בית הספר, אני לא הייתי מתעסק עם זה. לא בגלל שזה לא כואב, בטח שכל אחד מעדיף כמו החינוך שלו, אבל לפעמים אתה מתעסק עם הדברים האלה, אתה מאבד הרבה יותר, מניסיוני. העיסוק בזה מחמירה ומעצימה את הדברים.
אבל השאלה שלי, כן.
למה זה? אז אני תמיד אומר...
לא, השאלה היא אחרת. השאלה היא שכל נערה היום שהולכת לבית ספר ויש תקנון, היא בבית ספר צריכה לעמוד בתקנון, והיא עומדת בו בדרך כלל, ויש את המאתגרות שגם בבית ספר הן מנסות לסלוד מהתקנון קצת, כי אולי זה תשומת לב, או לא יודעת מה העניין.
כי בכל דבר יש מאתגרים. בכל דבר יש... אז מה השאלה פה? לא הבנתי.
השאלה שלי, אחרי צהריים יש כזה סוג של שחרור מהתקנון של הבית ספר, כי יש דברים שמותרים בהלכה ובעניין. למשל, לא משנה, זה לא מתאים לרדיו כרגע. כן. אני אומרת, אז כאילו, אתה נותן לילד שלך לסכת איתם אחרי צהריים, כי אתה אומר, זה לא נוגע את ההלכה, זה לא דבר שהוא לא טוב, אז אין לי בעיה. בבית ספר, אל תעברי עם זה, כאילו. אל תעברי את התקנון. אבל אם עוברי גם על התקנון של הבית כבר, אז אני מרגישה שיש פה משהו שמתחסף.
אז זה מה שרציתי להגיד לך, שהתקנון הקובע לדעתי זה התקנון של הבית ספר, לא של הבית. זה מה שאני אומר. בדרך כלל התקנון של הבית ספר יותר מחמיר מהבית, אבל במקרה שלכם זה לא. אז כנראה שאתם בית, אז רוב הילדים יצאו ככה, והיא לא רוצה ככה, זה אחד. אבל בגדול אני רוצה להגיד וכאן אני רוצה להגיד גם לכל ההורים, הרבה פעמים אמאות באות, ושוב, אני מוצא את עצמי, אני לא נוח לי, כי אני לא כך מבין בדברים האלה, ואני מעדיף גם שישאלו נשים או יועצות ולא אותי. אבל בגדול אני אומר, שלפעמים אמא נלחמת על הילדה שלה, על איזה אורך כזה או אחר, ואם ישאלו את אותה אמא, האם היא מוכנה ללכת חצי ברך, זה סוג של מורות, הבנתי ככה הולכות, היא לא תסכים בשום אופן. והאימהות צריכה לכל להבין שאם את לא יכולה ללכת ככה, אז הילדה שלך לא יכולה, כלומר, מה אכפת לך? עוד סנטימטר? לא, זה יחנה. ולפעמים הצורה הזאת זה דרך שבן אדם להגדיר את עצמו. עכשיו, ילדות צריכות הרבה הרבה, גם בנים, יש את הקטע הזה של מכנסיים יותר אדוקות, מכנסיים פחות, אני מכוון למטה, בכיוון הנעליים, שכאלה שזה כבר צמוד כזה נהיה. זה מה שהולך בישיבות שבאים אליי. אני רוצה להגיד לכם שיש משהו מאוד מעניין, שיש ישיבות שלא מסתכלות על זה בכלל. יש ישיבות, דווקא ישיבות הליטאיות, כמו אור ישראל, ישיבות... זה לא מעניין אותם. תלך עם צ'וב, תלך מה ש... תשב, תלמד. לא מסתכלים על זה, לא מתייחסים לזה, ובחור שיותר מדי יהיה זה, אז צוחקים עליו, מבחינתם, הישיבה עצמה, הבחורים עצמם, ככה... אפילו גם לא צוחקים, כאילו הוא יודע שלא בזה אתה נחשב. יש ישיבות שמאוד מאוד מקפידים, כל דבר עושים. שוב, אני לא רוצה פה לתת ציונים, אני רק מחווה את הדעה שלי, שלפעמים בגיל הזה, אם זה הבעיה היחידה, ואני מסכים, אני לא שאני נגד הסמינרים, לכן אני נצמד לתקנות הסמינר והבית ספר, רק אליו. לא להיות יותר חכם, בל תוסיף, הנה, שמעת את הקטע שלי שקראתי אלה יותר מדי, על התבלינים יותר מדי, מה זה קורה? אז גם יותר מדי...
אבל אני רוצה לתקן אותך שבחיפה יש רק עליות, אין ירידות.
נכון.
אני גרה פה ואני יודעת בדיוק מה זה.
את חיפאית?
כן,
אז
כן.
איך את שומעת אותי בחיפה, דרך ה...
אנחנו קנינו ממיר מיוחד כדי לשמוע בדיוק את התוכניות שלכם.
וואו, לא ידעתי על דבר
כזה. ויש לך הורים מדהימים, אני קירה אותם מאוד טוב.
אז תהי, את יודעת מה?
הם עשו שבע ברכות להורים שלי.
איזה יופי. אז כן. הנה, את רואה, אבא שלי באמת איש חסד, אז בואי תעשי לי טובה. אני רוצה כן. שתביא, אני משלם. תארגנו להורים שלי את הממיר, הם יושבים על הטלפון ובמשך שעתיים ומקשיבים.
איפה הם גרים בדיוק? אל תזכיר לי,
בנווה שאנן, בנווה שאנן. בוא, שלומי פולק.
מה הבעיה? אני קראת המורה של משפחה שלך, כן.
נכון, את המורה זה אבי. את זה אבי? זה אחותי.
לא, מורה, אבל איך קוראים לך?
טובי, טובי.
אחת מהן, לא זוכרת את השם שלה עכשיו.
טוב, בכל אופן, אז באמת אני אשמח, כי אני לא, אני מחפש כבר ממיר, לא ידעתי שיש ממיר.
אני אקנה להם, בסדר גמור.
אני משלם לך, גם כל הוצאה שתהיה. תודה רבה, הם חיפאים תמיד...
יופי.
הנה, רגע, שלומי פה לא ייקח לך את הטלפון, תישארי על הקו, ואנחנו, ממש תודה לך, תודה לך.
בשמחה, בכיף.
אנחנו עם מאזין או מאזינה נוספים, ערב טוב.
שלום הרב חיים.
כן.
אני כולי נרגשת, בעזרת השם שתהיה שליח טוב לעזור.
כן.
מדובר בבן, בן 13 וחצי, בן בכור, שהוא לא יכול לראות שיש לי טלפון נייד שהוא לא כשר. אין לנו מחשב בבית, אין אינטרנט, אני משתמשת בו רק לצורך, אבל הוא יוצא מכלל שליטה שהוא רואה את זה. הוא פשוט, הוא יכול להגיד לי, אנחנו נקבור אותך יחד עם הנייד הזה. והוא מדבר בצורה מאוד חצופה בשם 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 כאילו זה שהוא חושב שהוא קורא לחילונית זה ליד כל שאר הילדים.
איפה האבא בתמונה?
אבא בישיבה.
לא, אבל הוא יודע מזה.
הוא יודע מזה, אבל מה מצפים שהוא יעשה? אני באמת אני שואלת, כי אני לא יודעת מה מצפים. אני שולחת לו הודעות לישיבה שקטסטרופה בבית. אז הוא אומר לי, את רוצה שאני אצא? וגם הילד, שאני אומרת לו, אני אתקשר לאבא שלך, אז הוא אומר לי, את רוצה להפסיק לו את הלימוד תורה? אני אומרת לו, אבל דרך ארץ קדמה לתורה, תראה איך אתה... יש פה עוד הרבה ילדים קטנים שהם שומעים איך שהוא מדבר אליי.
תראי, אני... אני אענה לך רק חצי תשובה.
והילד עצמו אומר לי, רק הרב חיים ולדר, הוא כל הזמן קורא את הספרים שלך ישר והפוך, וחבורת הרייג וכל מה שיכול להיות, אומר לי, תקבי לי פגישה, רק איתו אני יכול לדבר.
אז אני אשמח לדבר איתו.
אבל אנחנו גרים בקצה השני של הארץ.
לא משנה, אז אני אדבר איתו בטלפון, כי נורא אני רוצה לדבר איתו. אני אגיד לך משהו. ברישה, כשאת אמרת, אני אמרתי, רציתי להגיד לך, תרקדי, אשריכם ישראל. ואני אומר לך שאם היה לי בן, שלא רק זה, היא שהילדים שלי העירו לי בקטע הדתי, מיד אמרתי להם, אני עומד לדום, אני משנה את זה. כל דבר שילדים שלי החליטו להחמיר, או משהו כזה, או בשר, או משהו, אני תמיד, ילד ידע, תמיד שיש לו דלת פתוחה, להיות יותר דתי. זה משהו ברור. שילד...
הרב חיים, אבל...
רגע, 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 תני לי לענות לך, תני לי לענות לך. זה ההתחלה. כשאמרת לי את הדבר הזה שהוא אמר, אני מבין שזה לא זה. זה לא זה. זה דבר שלא יקום ולא יהיה. הנה, זה בדיוק כמו שאני אומר תמיד, שאם מישהו ילד מבקש ממני סנדוויץ' טעים, אני אכין לו את סוף העולם, אני אכין לו טריפל דאבל, שלוש שכבות. אבל אני מגיע מיד, שבוע לא יראה סנדוויץ'. עכשיו, בגלל שזה כבר שחיתות, זה כבר חוצפה, זה כבר ילד שגם יהיה אלים, זה סוג של אלימות. מה שאמרת לי בהמשך, כבר הבנתי שזה בכלל לא קשור לפלאפון, לא קשור לכלום, זה קשור, זה הדרך שלו לשלוט עליך, לנסות לשלוט עליך. ופה אני לא יכול לענות בשידור, אבל אני הייתי מנסה לדבר ליבו, אבל אם לא, יואו, מה אני הייתי עושה? יואו, מה אני הייתי עושה?
תאמר לי, רב חיים, מה אפשר לעשות? אני בדיוק, גם אמרתי לבעלי, שכל מי שאני מספרת לו את זה, אמר לי, מה בעליך עושה? והוא לא עושה משהו. הוא לא עושה משהו. מה הוא אמור לעשות?
אני פשוט ברדיו לא יכול להגיד מה הייתי עושה, אבל הייתי עושה משהו אחד מצחיק מצד אחד, ומשהו שיגמול אותו לגמרי מהדברים האלה. אבל אני פשוט לא, זה מדי קיצוני, אבל הייתי אפילו מזהיר אותו שכך אני אעשה, וזה היה מספיק. מבחינתי אף אחד בעולם כולו לא יקרה שילד יגיד לאמא שלו דברים כאלה, תשרפי בגיהנום, דברים כאלה, חבל על הזמן. חבל על הזמן. לא
אני
יקום...
יודעת, אני הגעתי למצב עכשיו, שאני צריכה להסתיר את הנייד
אני,
כדי שהוא
לא, מתנהג יפה כשהוא לא רואה את הנייד. זה אני חייב להגיד ש... אה, הוא מתנהג יפה? הוא לא הוא מתחצף? מתנהג,
לא, כשהוא לא רואה את הנייד אז הוא ילד טוב, הוא מקפיד על דף יומי, הוא הולך בקביעות, הוא לא מפסיד שום יום, לא משנה מה יהיה, הוא מאוד אובססי לדברים... כאילו השעה של התפילה, אם יש לו את הפלאג, הוא הולך לפלאג, לא משנה התהפך העולם, גם הדף יומי, אבל ברגע שהוא היום סתם, אני יודעת שכשהוא רואה את הנייד הוא משתגע, אז היום הייתי צריכה את זה רק למשהו משהו של, משהו טכני של חברת המים, לשלוח להם איזה דרך הנייד שלי, שזה האינטרנט היחיד שיש לנו, וחשבתי שזה לא, אני לא עושה איזה עבירה או משהו, לשלוח איזה משהו מנהלתי, והוא פשוט השתגע. הוא לקח את כל הגמבויים של האחים שלו, לכולם יש גמבוי קשר, ושבר לכולם את כל הגמבויים, בגלל שזה בשבילו, זה, והוא הסתיר את זה, רק אחר כך בלילה, הוא אמר להם, אתם יודעים, תחפשו את זה, קברתי לכם את כל הגמבויים. הקיצוניות הזאת היא משגעת אותי.
אוקיי, אני רואה פה משהו, או שמישהו הדליק אותו, מישהו, אני רואה פה משהו יותר כבר בכיוון הפסיכיאטרי. אני מציע שאני כן רוצה לדבר עם הילד הזה, קודם כל לנסות בטוב, אבל
איך אני... לדבר איתו?
אני, בטלפון.
וואו.
אתם תשאירו לשלומי פולק את ה... שלומי תכתוב לי גם מה, על מה הדבר, כל דבר, כי אני לא יודע למה. סוף אני אתקשר אליו לארגן ממיר להורים שלי, ואז הוא יזרוק לי את הממיר. אז בוא נעשה פה סדר. שלומי, בסדר?
בשבילנו זה נס חנוכה שאתה אומר שתדבר איתו, הוא אמר לי רק, הוא אמר את זה בפירוש, רק חיים ולטר יעזור לי. רק הוא יבין על מה אני מדבר, מה מפריע לי איתכם.
אוקיי, אז אני אדבר איתו, ודבר ראשון, הוא יצטרך להחליף את הטון, ואני לא בטוח שהוא ישמח לשמוע מה שיש לי לומר, יכול להיות שהוא ישמח, כי אני יגיד לו שני צדים, אני אתן לו לבחור בטוב. תמיד אני אתן לו לבחור בשתי כיוונים. בסדר?
בסדר גמור, אז אני מאוד אשמח שיקחו את המספר.
טוב, אז תיקח את הטלפון ואנחנו נצא לפרסומות. 03-593-93.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים עם הסופר חיים ולדר.
כל חיים תמיד.
במוצ"ש ויגש, חושבים קדימה. סדרת תוכניות קצבית ומרתקת. שישה פרקים, עשרות יזמים ומשקיעים, וזוכה אחד שיכול להגשים את החלום. וגם מענק של 10,000 שקלים לאחד מבין היזמים. בהשתתפות אלי גרוס, עודד אל ישיב וצוות שופטים. יש לכם פטנט אטרקטיבי או סטארט-אפ ייחודי שישנה את העולם? חייגו לטלפון 02-547-6482. חושבים קדימה. בהגשת אשר גרייבר ובשיתוף בסדנו. מוצש בשמונה, כאן בכל חי.
בואו נוריד נגיף אחד מהראש. גם שפעת יכולה להיות מחלה קשה. מאוד. לגביית תור לחיסון נגד שפעת, התקשרו עכשיו למוקד מכבי. כוכבית 3555.
יש קופות חולים ויש מכבי.
חדש במורשת איתן, טיפולי שיניים מורכבים בהרדמה מלאה, לפרטים חייגו.
1-700-417, מורשת איתן.
מתחתנים? בשיא החשמל והמיזוג, חבילות משתלמות במחירי חיסול מלאי, הזולים ביותר. וגם מגהץ קיטור יוקרתי של תפעל במתנה.
שיא החשמל והמיזוג.
לבירור הסניף הקרוב, 03-504-5000.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 26-75, כוכבית 26-75.
סובלים מדימום בחניכיים? לראשונה בישראל. אורביטול פרוטקטיב סולט. משחת שיניים בתוספת מלח אקטיבי שהוכחה מחקרית כמסייעת בעצירת דימומים ובהרגעת הדמומיות. אורביטול פרוטקטיב סולט מעניקה 12 שעות הגנה מפני התפתחות רובד חיידקים ושומרת על בריאות החניכיים. באישור בד"ץ העדה החרדית.
בהתחלה כולם כעסו כשהוחלט לסגר בחגים בלי מפגשים משפחתיים, אבל אני בתוך תוכי שמחתי, פחדתי לפגוש אנשים. איך אפשר כשמשתוללת בחוץ מגפה? אבל כשהסגר נגמר לא הייתה לי ברירה. החששות היו כבדים, התחלתי ממש להרבות בתפילה שלא ייפגע. מקפיד על שטיפת עיניים ביסודיות לפני ואחרי כל פעולה, אבל הכי קשות היו המחשבות שלא נתנו לי מנוחה. התקשרתי למוקד הקורונה שבית חם, כבר בשיחה הראשונה הרגשתי הקלה, היום אני כבר מצליח להישמר בפרופורציה הנכונה. אז אל תישארו לבד עם המחשבות, פנו לבית חם.
בית חם, מבינים בנפש, 1-599-510-550.
סובלים מחרדות? דיכאון? הפרעות קשב וריכוז? ברביעי הקרוב תתארח באולפן דוקטור נתנאל מהמרכז לשיפור תפקודי המוח Alpha Brain Center ותשיב לשאלות המאזינים בכל הנוגע לטיפול המתאים לכל גיל. עניין משפחתי, רביעי ב-11 בבוקר, כאן בכל חי. עכשיו איתכם עצות מהחיים עם הסופר חיים ולדר.
כל חי תמיד.
אנחנו עם מאזינה נוספת, ערב טוב. כן.
הלו.
כן.
כן, שלום וברכה. רציתי לשאול לגבי, קודם כל תודה רבה על התוכניות, באמת מאוד מרתקות.
תודה.
רציתי לשאול לגבי ילד בן, כמעט בן 9, שיש לו קושי בקריאה. בגדול אפשר לומר שהוא לא קורא בכלל. עכשיו את האותיות והניקוד הוא יודע מצוין. מה שעשינו אותו עד היום בעצם זה הרבה. יש לו משקפי מיקוד, כאילו הלכנו לכמה מקומות עד שהתאימו לו משקפיים מתאימות. היינו איתו קרוב לשנה במכון קריאה, שעבדו איתו על כל מיני שיטות, היה לו מורה בבית ספר, אחר כך מורה פרטי, הוא בכיתה ג' כרגע. עכשיו אמרו לנו שאולי זה יושב על משהו רגשי, הוא כבר קרוב לחצי שנה ברכיבה טיפולית, בסוסים, באמת זה עושה לו מאוד מאוד טוב. הלך איתו לאיזשהו אבחון רגשי, אמרה לי שלילד היא לא ראה איזושהי בעיה רגשית, מבחינתה הכל בסדר. עכשיו רק אני רוצה לציין שלפני שנתיים היינו אצל עוד מישהי, כאילו האמת שבאמת עברנו הרבה איתו, והוא פשוט קרא למעריב, בעצם הוא לא ידע עדיין תפילת ערבית והוא קרא את זה. אז כאילו בעצם הוא כן אולי יודע לקרוא, אולי לא, אולי אנחנו לא יודעים, אנחנו לא מגיעים איתו למצב הזה.
אוקיי, אתם מאזור מרכז?
אנחנו מאזור מרכז, כן.
אז יש מישהי שאני מאוד קוראים לה אניה פילמן. היא אגב כל פעם ילד שבכלל לא יודע לקרוא, בתוך כמה חודשים הוא יודע, ואז היא עושה לו כזה ממש כמו איזה מסיבה עם תזמורת, עם הכל, ואני בא, מגיע. היא משהו מאוד מיוחד. והייתי מציע ככה ללכת אליה, לברר את הדבר הזה.
השאלה, יש לך מושג על מה זה יושב?
היא יש לה מושג.
איך קוראים לה?
אניה פלמן, 618-1213.
שנייה אחת, אני חושב שנייה אחת לרשום את זה. עכשיו, רק אני רוצה לציין גם עוד דבר, שהוא ילד מאוד מוכשר, הוא לומד משניות בעל פה, לדוגמה, אם הוא שומע, אז הוא לומד אותם בעל פה. כאילו, אין פה בעיה של כישרון או משהו.
אנחנו מבינים שיש פה עניין עם כתיבה, ואני מציע שהולכים למומחית לכתיבה.
כן, מה המספר שלה?
03-618-1213.
בסדר, תודה רבה.
טוב. אנחנו יש לנו מאזין על הקו, עוד תכף הוא יעלה או שלא. אוקיי, אז אנחנו לקראת סיום. אני רוצה לדבר על נושא שחשוב לי לדבר. יש איזה יהודי בשם יוסף פליישמן מירושלים, שיהודי ערירי שגר בתנאים לא תנאים. המשטרה עצרה אותו, הקטה אותו, לא אבל בכפו לא עשה שום דבר, בסוף זרקה אותו ברחוב, ממש, זקן. הוא ממש נמצא במצב כשלפני מוות, היפותרמיה ממש של קור, שירושלמי, תחשבו על זה. איכשהו הבריאו אותו, ובינתיים יהודים טובים שלקחו את הבית שלו, צבעו, סידרו, הביאו רהיטים חדשים, הביאו דברים, וזה יפה לראות את זה לפני, יפה לראות את זה לאחרי, אבל אני תמיד שואל, למה לפני? אני אוהב לראות את הצד הטוב, זה כל הכבוד, אבל אנחנו לא צריכים להגיע למצב שבינם יושב בהיפותרמיה, ובאמת הסיפור שלו הגיע לכולם, ואז כולם באים לעזור. אני חושב שאם כל אחד מאיתנו רואה מישהו שחי או ברחוב, או בבית כמו ברחוב, ממש זה בית פרוץ אגב, בלי חלונות, בלי שום דבר, אתם לא... אנשים קופים למוות בדברים כאלה, בעיקר בירושלים. אז אני הייתי רוצה, מה ראית בקרוב? או, הנה, יש לנו את שלומי פולק, מכיר אותו אישית, אתה יכול לספר לנו? אולי תעלה לשידור פעם, תספר לנו? באמת, אתה יכול? משם? אוקיי. אתה צריך בשביל זה להתקשר, וששלומי פולק יענה לך, אתם מבינים, הוא מדבר אליי באוזנייה, אז אתה שנים, הוא דמות ירושלמית מוכרת, מבית ישראל. אז באמת, אנחנו, בואו באמת, בואו נגיע, שלא נגיע למצב בכלל, שלא נגיע למצב כזה, שאנחנו, יש אנשים כאלה בכלל, שנמצאים בבית כמו חורבה, יש כאלה שהם מגרנים, יש כאלה, זה לא המקרה, זה מקרה של עוני נורא, ותנאים מחפירים, ולפעמים אפילו מישהו שיעזור לו בביטוח לאומי, אפשר לארגן גם תקציבים של הדברים הללו, רק שמישהו יעזור. אנחנו נסיים את התוכנית. השיר, קטונתי מכל החסדים, מכל האמת שעשית עם עבדך. קדוש ברוך הוא שנותן לנו בית, נותן לנו קורת גג, נותן לנו לחם לאכול, בגד ללבוש, מים לשתות. זה החסדים הגדולים. אם אנחנו ניתן לאחרים חסדים, גם קדוש ברוך הוא ייתן גם לנו. תודה רבה לאורי כהן, הטכנאי, תודה רבה לשלומי פולק המפיק. אנחנו מסיימים את התוכנית הזו. אני מזכיר לכם, אחד, יש אפשרות להיכנס לאתר ולהירשם לילדים לזום שבועי איתי, שעה בשבוע. יש אפשרות גם כן לעזור למשפחה המסכנה, שיש בהם 17 אנשים, ילדים, חצרי, חולי טייזקס וארבע נפטרו. ה-11 האלה צריכים, לא 11 כבר, לצערי, כמה? 9? 0799-148-999. לילה טוב לכם, כאן חיים ולדר.
קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך. מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך. קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך. כי במקלי עברתי את הירדן, אתה הייתי בשני מחנות. הצילני נא, הצילני נא, הצילני נא. במקלי עברתי את הירדן, אתה הייתי בשני מחנות. הצילני נא, הצילני נא, הצילני נא. חסדים ומכל האמת
קטונתי מכל החסדים ומכל האמת שעשית את עמדך. במקלי עברתי את הירדן, אתה הייתי לשני מחנות, הצילני נא, הצילני נא, הצילני נא. Sunday.